כל חי אונליין 93fm.co.il אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא תכונות הנפש הנדרשות לאדם, במהלך שגרת החיים שלו. שיעורנו לעילוי נשמת מורן ראש הישיבה, הגאון הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. אחת היכולות החשובות לאדם בשגרת החיים שלו, זוהי האינטליגנציה הרגשית, יכולת חשובה להצלחה בחיים. זו יכולת שבאה ידי ביטוי בכ-80% משגרת החיים של האדם, כפי שננסה בעזרת השם להראות במהלך הדברים. וכשאדם יהיה מומחה בתחום, יהיה לו מפתח שדרכו יוכל להיכנס לדלתות חדשות בחיים, שאי אפשר להיכנס ללא היכולת הזו. אחד הדברים הבולטים שאדם נדרש, זו היכולת לזהות את הרגשות של המצב הנוכחי שלו, לא לשפוט את המציאות על בסיס התפרצות הרגשות. לדוגמה, האדם כועס. מדוע? כי מישהו לא פעל כפי שהוא מבין שהיה צריך לפעול. הוא השקיע והצד השני לא נתן את אותה השקעה. אדם עם אינטליגנציה רגשית זה אדם שמבין שהכעסים שלו משפיעים על מערכת החשיבה שלו לפרש את המציאות בצורה שלילית. זה לא אומר שהמציאות היא לא שלילית. אולי באמת קשה. אולי באמת זה נראה לא הוגן. זה נראה לא צודק. למה אני השקעתי והוא לא החזיר לי? אבל אדם עם אינטליגנציה רגשית לא מאבד את הראש ויודע, נכון קשה, אבל זו לא חזות הכל. כמו שאומר הרב אירש, יוסף אומר לאחים שלו, כשהוא מתגלה אליהם, והליכר בעיניכם, על זה שמחרתם אותי למצרים. שואל הרב אירש, למה הליכר בעיניכם? היה צריך להיות כתוב, הליכר באבכם, חרון אף, לא חרון עין? התשובה היא מבין, יוסף, שרגשית כעת קשה לא לכעוס, אבל הוא אומר לאחים, גם אם והיה, ואתם כועסים כעת, רגשית קשה לא לאבד את הראש, לא לאבד את עיני השכל. גם אם רגשית קשה, לפחות להבין שכלית שלמחיה שלחני אלוקים לפניכם, ולכן אל איחר בעיניכם. וכך מצינו בגמרא מסכת עירובין בדף חף א', שתי תקנות תיקן שלמה המלך עליו השלום כדי להתרחק ממכשולים ולהימנע מייסורים. דבר אחד, עירובין, הגבלת העברת חפצים בשבת בין מקומות שמהתורה מותר לטלטל ביניהם. כלומר, אם לדוגמה, יש בתים שנמצאים כולם ברשות היחיד, רשות אחת, אבל הם שייכים לאנשים שונים, שלמה המלך תיקן לא לטלטל מבית לבית, כי העברת חפץ בין בעלויות שונות דומה לעברה מרשות לרשות. ולבסוף יבואו האנשים לטעות ולהעביר חפצים מרשות היחיד לרשות הרבים. שלמה המלך תיקן שיעשו עירובי חצרות. יניחו באחד הבתים פעת ששייכת לכל בעלי הבתים, ואז מותר לטלטל מבית לבית, כי כעת הבתים נחשבים כרשות אחת ששייכת לכולם. זו תקנה אחת. תקנה נוספת, לא רק עירובין, אלא גם נטילת ידיים. נטילת ידיים שתיקן שלמה המלך היא לפני אכילת קודשים. נטילת הידיים שאנחנו נוטלים כיום היא תקנה מאוחרת, שנתקנה לפני אכילה פת חולין. זה נקרא משום סרח תרומה. מאוחר יותר, תקנו תלמידי בית שמאי ובית הלל, ליטול ידיים גם לפני אכילת תרומה, כדי להרגיל את הכהנים ליטול את ידיהם. חייבו את כל היהודים ליטול ידיים קודם הארוחם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, בשעה שתיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמרה את הפסוק שמופיע בספר משלי פרק חב ג', בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. במילים אחרות, הסכימו משמיים לתקנות של שלמה המלך. הבת כל שיצא משמיים התייחסה אל התקנות כדבר חוכמם. ולכאורה, מהי החוכמה כאן? אומר הגאון רבי חיים אפרים זייצ'יק, זכר צדיק לברכם. החוכמה הגדולה ביותר היא תיקון גדרים וסייגים. למה? כי האדם זקוק לגדרים וסייגים, כמו תריסים ומגינים לנפש שלו. הגדר והסייג זה כלי חכם ביותר לשמירת הנפש. וכמו שאומר בעל חובת הלבבות בשער הפרישות, אין אפשרות להקל ראש באחת מההנהגות או באחת המידות, כי כולן כבדולח המחובר בחוט, אם תתיר ממנו גרגיר אחד, יתפזרו כולם ויופסד חיבורם. לכן תיקן שלמה המלך עירובין ונטילת ידיים, שזה גדרים לשליטה על הטבע. למה? כי הטבע, הדחפים של האדם, האימפולסיביות של האדם, קופץ בראש. יקדים האדם ויזרז את שכלו להיות ראשון. יפעיל את השכל בתור מגן לפני שהדחף ישתלט וישתמש בכוח החזק שלו, שבהרבה מאוד מקרים הוא חזק יותר מהשכל. על ידי נטילת ידיים מבטא האדם את הכושר של שליטת השכל על הדחף. כך גם לגבי עירובין. היצר מגרה את היצרים, וכל כך קשה לשלוט בנטיית האדם להיות חופשי בהליכה שלו, לראות, להיראות, להביא חפצים. והתוצאות שהאדם, ובמקרה הזה של עירובין, הוא מעביר ממקום למקום, והוא לא שם לב שהוא מעביר עוד חפץ ועוד חפץ. בהתחלה זה רק מבית לבית, מה שמותר מדאורייתא, ואז הוא מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא לא שם לב בכלל. וזוהי החולשה של האדם, שהוא מתרגל לדברים שהוא עושה, ונותן לגיטימציה לדחפים שבאים מדי ביטוי. כתרובה לחולשה הזאת, כן שלמה המלך תיקון, לעצור ולכבוש את הרצון, להאט את היציאה בהקשר הזה של עירובין, למעט בהליכה, או לא להזדרז באכילה. ההגבלות האלה עוזרות לאדם לרכוש שליטה על הרצונות, על הדחפים. אם צריך להביא אותם מדי ביטוי, אז במסגרת של ההלכה. לכן הוגדרה הפעולה של שלמה המלך בבת קול, הגדרה של חוכמה. כך אומר שלמה המלך בספר משלי, וכך יצא הבת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. אם חכם הלב, כי זוהי חוכמת הלב, לדעת ליצור מערכת שיודעת לנהל את מערכת הרגשות. ולפעמים ניהול הרגשות זה הגדרים והסייגים. לפעמים מערכת ניהול הרגשות זה גם כאשר האדם נדחף בהתקף של כעסים, של תסכול ואכזבה, לא לאבד את מערכת החשיבה. וזה מה שאומר הרב עיר, שומר יוסף לאחים, הליכר בעיניכם, נכון שאתם כועסים, אבל לא לאבד את עיני השכל, להבין שהרגש הוא רגש קשה, להבין שכעת אני כעוס, כעת אני מתוסכל, כעת אני מאוכזב, אבל זה רק רגש, וזה לא משקף את מה שמחר יהיה או מוחרותיים יהיה, זה רק משקף הרגשה קשה. מהמקום הזה בו האדם מבין את הקשר בין רגשות, מחשבות והתנהגות, יעזור לאדם להבין שיש עוצמה לדחפים, לרגשות, לכעסים, תסכולים, אכזבות, או כל הרגשות שליליות שיש לאדם, או הרגשות של תאווה, קנאה וכבוד, אבל לקחת אותם בפרופורציה, שלא ישתלטו על האדם. יכולת שנייה שהיא חשובה מאוד לשגרת החיים של האדם, זו היכולת לשלוט על הרגשות ולעבור ממצב רגשי שלילי למצב רגשי חיובי. לא רק לעבור ממצב רגשי שלילי למצב רגשי חיובי, אלא גם לפעמים היכולת להעצים רגשות חיוביים מעבר למה שהם באמת, ונסביר בעזרת השם. האדם נכנס לתסכול, האדם נכנס לאכזבה, האדם מרגיש רע, לא פעם הוא נכנס אל מערכת החשיבה. למה זה קרה לי? כמה זה קרה לי? מתי זה ייגמר? כמה אני סובל? ואז הוא סובל פעם אחת במציאות ממה שקרה, ופעם שנייה מהמחשבות שלו, כמה שהוא חושב על זה, כמה שהוא מעמיק בזה. איך נמצא תחילת תהליך הפתרון? קודם כל להפסיק להעמיק בבעיה במערכת החשיבה, שוב ושוב לחשוב כמה אני סובל, כמה אני מסכן, כמה אף אחד לא מבין אותי. להפסיק להיכנס אל מערכת החשיבה הזו בשלב הראשון. דבר שני, אם והיה והאדם לדוגמה מרגיש הרגשה טובה כי המעמד שלו בחברה השתפר, כי בעבודה הוא קודם, כי בלימוד התורה הוא מרגיש שישנה התעלות, שלא הסתפק בהרגשה מינימלית של זה לא רע, זה בסדר וזהו. לא, שינצל את הרגע, שתהיה לו עין טובה שלו כלפי עצמו, כמו שאומר המדרש שמואל, שאדם זקוק שתהיה לו עין טובה על עצמו. להעריך, כן, הצלחתי והתקדמתי, ולראות איך בעקבות ההתקדמות הזו, אני אוכל להתקדם מעלה עוד שלב ועוד שלב. זה שהתקדמתי לדוגמה בלימוד. אני היום מצליח ללמוד יותר, היום זה לא רק היום, היום זה פתח לתחילת תהליך של התקדמות וצמיחה ולמידה ועוד ועוד. ובכך האדם לא מסתפק רק בהגדרת ההרגשה של הרגע הנוכחי, אלא העצמת ההרגשה של הרגע הנוכחי, על ידי כך שהוא משנה את זווית הראייה והופך את הרגע הזה לרגע של תחילת תהליך, להתרחבות בעשייה, במעגלי ההשפעה, במעגלי ביטויי העשייה. זו היכולת של האדם להעצים רגשות חיוביים מעבר למה שהם באמת. על ידי המחשבות של האדם לעורר את האדם לדחף ומוטיבציה לתפקוד שיביא אותו להישגים והצלחה רבה יותר בכל תחום. ומכאן לעוד נקודה שהיא מהותית בנושא האינטליגנציה הרגשית של האדם. היכולת לפתח יחסים עם בני אדם, קשר עם בני אדם, ולשמור על הקשר לאורך זמן. אם בעבר היו מודדים את ערכו של האדם על בסיס כמה יכולת אינטלקטואלית יש, כיום בהווה חוקי העבודה, חוקי החברה, משתנים, ומקומות עבודה בחברה ישימו דגש לא רק על היכולת השכלית של האדם, אלא גם על היכולות הרגשיות של העובד. הדגש יהיה כמה מוטיבציה יש לו, כמה הוא אישיות חברתית, איך האדם מגיב לאירועים מלחיצים, איך האדם מגיב לכעסים, איך האדם מגיב לאנשים שיש להם הרבה דעות שונות משלו, כמה האדם רגיש, כמה הוא יודע להביע אמפתיה והזדהות, כמה הוא יודע לעודד אנשים אחרים, איך הוא יודע לפתור קונפליקטים בינו לבין אחרים, איך הוא מתמצא בחברה, כמה הוא קורא את שפת הגוף של הזולת, כמה ביטחון עצמי יש לו, כמה הוא מודע לעצמו, איך הוא מסתגל בחברה, כמה הוא יוזם, כמה הוא אופטימי, כמה הוא יצירתי. יכולות כאלה ועוד יעזרו לאדם להתקבל בעבודה ולשמר אותו במקום העבודה ולהתפתח במקום העבודה. יש הרבה אנשים שטועים לחשוב מהי אינטליגנציה רגשית. אם אני יודע להביע את הרגשות שלי, אם אני יודע להגיד מה אני מרגיש, אם אני משתמש במילה לועזית, אני בכלל נחשב אדם חכם. האדם אומר לעצמו, אני השתתפתי בהרבה קורסים, הרבה לימודים, ואני יודע להכיר מה אני מרגיש, מה אני חווה. לא תמיד זה כך. לפעמים זה שהאדם יודע להביע את עצמו רגשית מצוין. אבל, אם לדוגמה, הוא מביע את עצמו רגשית, אבל אנשים אחרים לא שומעים אותו. הם עייפים האחרים, הם מתוחים, הם עסוקים בדברים אחרים. אחד מבני הזוג מספר כמה רע לו במערכות הנישואים. הצד האחר לא יכול לשמוע. והצד המדבר, הדובר, הוא אומר, מה? אני לא יכול להביע את הרגשות שלי? הרי אני מביא אותם כל כך יפה. אני מגדיר בצורה יפה. יש לי משלים נהדרים כל כך. למה הוא לא שומע אותי? הוא לא אכפתי. הוא לא רגיש, הוא לא אמפתי. זו המסקנה. והמסקנה הזו היא אבחון גרוע כל כך. זה שעכשיו יש צד אחד שמדבר ומספר כמה רע לו, לדוגמה, במערכת הנישואים, בעצם בצורה עקיפה הוא מאשים את הצד השומע, ששומע את הדברים. זו דרך עקיפה להאשים את הצד השומע. אם בן הזוג המאזין לא ירצה לשמוע, אז בן הזוג הדובר עוד יכול לומר אמרה בסגנון של מה? אני לא יכול להביע את הרגשות שלי? התשובה היא, תביע את הרגשות שלך. אבל זה לא אומר שהצד השני יוכל לשמוע אותך. להביע את הרגשות שרע לך, ובן הזוג השומע אמור להבין, לגלות רגישות, להבין כמה הוא המאזין השם, זה לא אמור לעבוד. לא אצל בן הזוג הזה, ולא אצל האחרים. זה מדרון חלקלק שיוביל למאבקי כוחות. האדם יכול לומר מה שהוא רוצה למי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. כמו שהפתגם אומר, אם תאמר מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, תתרגל לשמוע דברים שאתה לא רוצה לשמוע, מאנשים שאתה לא רוצה לשמוע, איך שאתה לא רוצה לשמוע, ובזמנים שאתה לא רוצה לשמוע. תחליט, איכן היא הבחירה שלך, מה לומר או מה לשמוע. אבל לא בריא שאדם יצפה שהוא יגיד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וכולם התייצבו דום לשמוע את הדברים החכמים של הדובר. אפילו שהוא מרגיש שהוא ממש ממש צודק, הוא ממש ממש חכם, הוא מבין מה שהוא אומר. זה לא אמור לעבוד, לא אצל בן הזוג הזה, ולא אצל שאר האנשים. האדם כן יכול לומר משהו בסגנון של, אני מבין שקשה לשנינו בזמן האחרון. אני משער שגם לך, לך, יש את הקשיים לאחרונה. יחד עם זאת, אני כן הייתי רוצה לדבר על הרגשות והתחושות שלי, אבל גם לשמוע איך אתה, הצד השני, מרגיש. ובכך בצורה סמויה להעביר מסר שאומר, לשנינו יש קושי, לא אני השם, לא אתה השם, או בכל אופן, אנחנו לא הולכים לחפש את האשמים, אלא הולכים לחפש את הפתרונות, את התקווה ואת האור שבקצה המנהרה, ולא להעמיק את החושך על ידי כך שאני אסביר, אתה אדם רע, כי אתה באת מבית כזה, מחברה כזו, מאנשים כאלה, אתה סוג אדם כזה, כאילו שאם אני אנתח את האדם שנמצא מולי, הוא באמת יגיד איזה ניתוח נהדר, אתה צודק, באמת יש לי בעיות מהילדות, ולכן כעת אני אדם שלילי. הוא לא עתיד לומר, תודה רבה שהארת את עיניי בניתוח המבריק שלך, שמסביר כמה אני אדם שלילי. זוהי אשליה שזו התגובה שאמורה להיות. התגובה הנורמלית שתהיה היא, אני אדם רע, אתה אדם רע, מה שיורר מאבקי כוחות. אם כן, אינטליגנציה רגשית, זה לא אומר שאדם מוותר על מה שחשוב לו, זה כן אומר שהוא מצליח לשלב בין הצרכים שלו והצרכים של האנשים שבחברתו, הוא מייצר גשר שעוברים על הגשר הזה הצרכים של שני הצדדים, לפחות ברמה של 60-70%. אינטליגנציה רגשית לא אומרת שצריך לוותר לכולם, אבל זה כן אומר היכולת לדעת מתי כן ומתי לא להתגמש. זו היכולת לשמור קשר ולצמוח בקשר עם בני האדם האחרים. בבתי הספר, מוסדות חינוך, מוסדות לימוד, בעולם כולו, משקיעים בכל כך הרבה צבירת ידע. תשב, תלמד, תקשיב, תשנן, תחזור בעל פה, תלמד למבחן ותיתן את התשובות שאני אומר לך, ותחזור עוד פעם ועוד פעם על אותו חומר. כל כך הרבה ידע, משקיעים בצבירת ידע. ובכל זאת, יש אלימות, יש התנהגות אימפולסיבית, יש התמכרויות, יש קשיים, יש דיכאון, יש חרדות, יש מתחים, יש כל כך הרבה קשיים. בכל אופן, יש ידע, ובכל זאת, לא מצליחים הילדים והנערים בעולם להתמודד עם בעיות רגשיות, והמצב נעשה חמור יותר ויותר. החרדות, הדיכאון, המתחים, הלחצים, התרופות, התרופות שקשורות לתחום הנפש, המינון של כולם עולה מתקופה לתקופה. ולמה? יכול להיות שאדם יש לו הרבה ידע במוח. הוא למד בהרבה מוסדות שונים שבהם הוא גדל. הידע שלו באמת יכול לעזור לאנשים אחרים. אבל, נגיד, אין לו ביטחון עצמי לדבר. הוא לא מצליח לעורר השראה. הוא לא מצליח להעביר את המידע הלאה. אם אנשים לא מרגישים טוב בחברתו, אז אין הרבה משמעות לידע שלו. יש לידע שלו משמעות אולי בינו לבין עצמו, אבל חברתית אין לו משמעות חברתית, הוא לא יעבור הלאה. הוא לא מצליח לתרגם את זה הלכה למעשה, ברמה של נתינה לאדם האחר, כי יש לו כל כך הרבה קשיים רגשיים. אז הידע הוא לא המפתח ליצירת קשר והצלחה בחיים? זה ודאי דבר חשוב, אבל לא הדבר היחיד. האדם צריך לדעת איך לדבר בצורה נעימה, בצורה לא מאיימת, בצורה של הזולת קל לשמוע את הדברים, בצורה שמייצרת אווירת שיח, אווירה נעימה, אווירה שיש מקום לשני הצדדים. אלה הם יכולות, יכולות חברתיות שהאדם נדרש שיהיו לו. ומכאן לעוד נקודה. אדם עם אינטליגנציה רגשית, זה אדם שהוא יודע לא להיות משועבד לרושם הראשונים. ומה הכוונה? לא פעם אנשים בוחנים אנשים אחרים על בסיס המראה הראשוני שלהם. רושם ראשוני. רושם ראשוני הוא הרושם שמתקבל אצלנו במוח כשאנחנו פוגשים אדם חדש שבטווח הזמן שבין אלפית שנייה לכמה דקות במפגש הראשון שלנו עם אנשים אחרים אנחנו שופטים את האדם. הוא טוב או לא טוב? אם לדוגמה, אני אדם שהרבה אנשים חייכו אליי וניצלו אותי. כיום כשאני רואה אדם מחייך אני אומר, זה נצלן. או הפוך, הסתובבתי סביב הרבה אנשים רציניים, ואני כבר מאוכזב מהאנשים הרציניים, יש לי מצב רוח רק שאני פוגש אותם. אני רואה אדם חייכן, אני אומר, או, זה אדם מיוחד עם חן על הפנים. איך הגעתי לרמת האבחון הנהדרת הזו, בכל אופן בעיני עצמי? הרבה בגלל זיכרונות העבר שלי. הרושם הראשוני הוא אחד המרכיבים המכריעים בקביעת התפיסה הכללית, על אותו אדם אחר. יש פתגם יפה שאומר, אין הזדמנות שנייה ליצור רושם ראשונים, מה שהופך את הרושם הראשוני לחשוב מאוד ביחסים העתידים בין בני האדם. יחד עם זאת, האדם עם אינטליגנציה רגשית, הוא כן יודע שיש הזדמנות שנייה לבחון את הרושם הראשוני, האם הוא באמת כל כך גרוע כשהוא גרוע, או הפוך, האם הוא כל כך טוב, כשהוא היה נראה כל כך טוב בהתחלה, או שמה יש מקום עדיין לקבדהו וחשדהו. בכל מפגש עם בני האדם, החלק הרגשי שבמוח, בודק במהירות הבזק, ולא מודע של האדם, האם האדם שכעת אנחנו פוגשים, האם הוא מזכיר מישהו? אם הוא מזכיר מישהו, האם הוא מזכיר מישהו מאיים עלינו, או אדם אהוב עלינו בעבר שלנו? לחלק הרגשי שבמוח אין תחושת זמן, ולכן, אם אדם שאנחנו פוגשים כעת מזכיר לנו אדם אחר שפגע בנו כשהיינו לפני 20 שנה במוסד זה או אחר, בעבודה זו או אחרת, כעת כשאנחנו נפגוש את האדם הזה שמזכיר את ההוא בעבר שפגע בנו, למרות שכעת אנחנו יכולים להיות 20 או 40 שנה אחר כך, החלק הרגשי שבמוח יעשה השוואה בין האדם הנוכחי לבין האדם שפגע בנו בעבר, ואז האדם עושה השוואה, במהירות הבזק, הוא היה מסוכן, אז גם הנוכחי מסוכן. נכון, זה נשמע לא הגיוני, אבל פתגם יפה אומר, ללב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין. זוהי מערכת חשיבה לאו דווקא הגיונית, אלא מערכת חשיבה שבנויה על האסוציאציות שבמוח. וכך ניסה שר המשקים לומר על יוסף. הוא סיפר על כך שהיה איתו בבית האסורים, מישהו נער, הוא עבד, הוא עברי, היה איתנו בבית האסורים, כך הוא מספר לפרו. ולפני שמייצר את הפגישה שר המשקים עם פרו, בן יוסף לבין פרו, הוא מקדים ומסביר כמה האדם הזה הוא בסך הכל עברי והוא לא ראוי למלוכה. הוא נער, עושה מעשה נערות. הוא עבד, הוא קודם כל יצר רושם שלילי, כדי שליוסף יהיה הרבה יותר קשה באותו מפגש. ואם דיברנו מקודם על האינטליגנציה הרגשית של האדם, לא להיות שפוט ומשועבד לרושם הראשוני, אלא להבין ולהכיל שאם יש לי רושם ראשוני על בן אדם, בהרבה מאוד מקרים, הדעה הקדומה שיש לי על האדם היא בעקבות ההיסטוריה שלי שבנתה את הדעה שלי בהווה על פלוני ועל מוני. למה אני חושב שהחייכן או הרציני, הגבוה או הנמוך, בעל מקצוע זה או בעל מקצוע אחר, הוא אדם שלילי כל כך או חיובי כל כך. בהרבה מאוד מקרים זה בגלל ההיסטוריה שלי. לא שהאדם חייב להמשיך להיות משועבד להיסטוריה שלו, אבל אם הוא לא עירני לכך, אז הוא לא ישים לב שהוא ימשיך לפעול על אוטומט, והוא ישחזר את מערכות החשיבה שנוצרו אצלו בהיסטוריה. האדם עם הבחירה, הוא יודע לומר זהו די, זה מי שהייתי וכעת למי שאני הולך להיות. זה מה שחשבתי וזה מה שיחשוב כעת. לא כל מי שמאחר לפגישה הוא אדם כזה רשלן. לא כל מי שמגיע מוקדם לפגישה הוא אדם כזה רציני. לא כל הגבוה הנמוך יש לי כבר דעה עליו. אמנם נכון, כבדו וחשדו, נכון אני יכול לסמוך על ההרגשה שלי בשביל לבחון את מי שנמצא מולי. אבל רק לבחון, לא להחליט, אם אני מרגיש שהוא אדם שלילי, אז זה ודאי כך. או אם אני מרגיש שהוא אדם חיובי, אז זה ודאי כך. לא. אפשר לקבל איתותים מההרגשה, אבל לא הבחנות. את ההבחנות נעשה בעזרת מערכת החשיבה שלנו, בעזרת מבחנים, ולא בעזרת השערות. שבגלל שאני מרגיש, אז כנראה שהבטן שלי לא מטעה אותי. וכך יוסף היה צריך להתמודד, אבל הפעם מהצד השני של המתרס, עם הדעה הקדומה של פרעו עליו, מה שיצר את זה שר המשקים. הוא היה צריך להתמודד עם כך שמסתכלים עליו בצורה עקומה, לא מכבדים אותו, לא מעריכים אותו. מהמקום הזה אמור יוסף לבוא ולהרשים. ואז מהמקום הזה יוסף לא משועבד אל הדעה הקדומה שנוצרה עליו, שהוא בסך הכל עברי והוא גם נער והוא עבד. אז הוא לא ראוי לשום מלוכה, הוא בסך הכל עושה מעשה נערות. אין מה לצפות הרבה ממנו, כפי שאת המסר הזה העביר שר המשקים לפרעה מלך מצרים. ופרעה מלך מצרים מספר את הסיפור שלו ליוסף, מה אני חולה ומה ראיתי. ויוסף נגד מה שהיה אמור להיות התחזית הרגילה של כל מי שהיה בוחן את המצב. מה הסיכוי שלו להרשים את פרעה מלך מצרים, ועוד בעיקר שהוא לא מתחיל ממצב ניטרלי, אלא ממצב של מינוס, מכיוון שכבר ישנה דעה שלילית של פרעה מלך מצרים על יוסף. הוא לא ראוי למלוכה, הוא לא ראוי לשום דבר, הוא רק נער עבד עברי. ונגד כל זה יוסף נלחם ואומר, רגע, אני שומע את החלומות, ואלוקים יענה את שלום פרעה, ואתן לך מענה לחלום ולבעיה שהחלום מסמל. ובכזה ביטחון, בכזו נחישות, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים התייצב, זה יוסף, אומרים רבותינו, והנחישות הזו היא בסוף שהובילה אותו לנצח את הדעה הקדומה שהוחדרה לפרעה מלך מצרים משר המשקים, ולהפוך את יוסף למשנה למלך ולמי שאנחנו מדברים עליו היום, ולומדים ממנו את היכולת להתגמש ולא להיות משועבד לדעות שאנשים אחרים חושבים עליי. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.